רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע, והיום איתי נמצאת אילה מזור. אילה היא מומחית בתהליכי פיתוח מנהיגות ופיתוח מנהלים, פתחת הדרכה, יועצת ארגונית, מלחת סדנאות, סופר וומן באופן כללי, מייסדת ושותפה בחברת בימייד, מלווה ארגונים ואנשים בתהליכי פיתוח, ועוד הרבה דברים. אני אעצור רגע כאן, אני אגיד גם שאילה התארחה בפרק 64 עם דוקטור רותם בן חור על האישי, הבין אישי והארגוני, בפרק הקודם, אם אתם רוצים להזין לה, אתם יכולים גם להזין לה גם שם, ובפרק הזה אנחנו הולכים להתמקד במנהיגות בדרך הכוכב, אתם תבינו יותר אחרי זה, אבל אילה, למי שלא מכיר, תספרי קצת על עצמך.
היי אור, תודה. על עצמי, אז כמו שאמרת, אני באמת כבר הרבה מאוד שנים מתעסקת בפיתוח מנהיגות, רוב הקריירה שלי הייתה בצבא, רוב הניסיון שלי הוא מחיל האוויר, מבית ספר לפיקוד ומנהיגות, ולפני יותר משנה אני פרשתי, הקמתי ביחד עם דוקטור רותם בן חור את בימיינד, כמו שאמרת, כמו שסיפרת, אנחנו מלוות ארגונים, מנהלים בסדנאות, בתוכניות, שמשלבות בעיקר את האלמנט של ההתפתחות האישית, והייתי עסוקה באמת בשנה האחרונה בכתיבה, בהרבה עבודה שקשורה לכתיבה, לכתיבה של ספר, פיתחתי מודל שנקרא מודל כוכב להתפתחות אישית, והספר משלב את הדבר הזה. אז אני חי את העולם הזה של מנהיגות, פיתוח מנהיגות, פיתוח מנהלים. אני אספר ברמה אישית שאני גר בירושלים, שזה מאוד מיוחד בשבילי, ואני נשואה, ויש לי שלושה ילדים, אז, ואני מאוד אוהבת גם לשלב את הסיפור האישי שלי בתהליכי התפתחות שאני מלווה אנשים אחרים. אז זה ככה טיפה, טיפה עליי.
נחמד מאוד. אני חושב שתמיד כיף להכיר את האדם מאחורי מאחורי הקול. דרך אגב, אני חושב שהזמנתי את אילה רק בגלל הקול שלה, נכון שיש לה קול מטורף ברעיון, אבל סתם, לא רק, אלא גם בגלל המומחיות שלה ומי שהיא, ובגלל זה ובגלל הסיפור, ואת אומרת שהוא באמת כל כך חלק משמעותי, אז בוא נדבר על הסיפור. מה בסיפור האישי שלך גרם לך ללכת בדרך הזו שניתן להרחיב את המודעות דרך מנהיגות?
שאלה מעולה. אני בעצם גיליתי את העולם הזה של מודעות עצמית, גם ברמה אישית, גם בתהליכים אישיים שעברתי, ובעיקר בבית ספר, בית ספר לפיקוד ומנהיגות של חיל האוויר, שאני חושבת שזה אולי המקום הראשון בארץ, שאם אני הולכת אחורה לפני באמת הרבה מאוד שנים, יותר מ-10, אולי 15 שנים, ואפילו לפני, זה אחד המקומות הראשונים ששילבו באופן מובנה ותפיסתי את התהליכים שקשורים להתפתחות אישית ולפיתוח של מודעות עצמית בתוך תהליכים שעוסקים בפיתוח מנהיגות עבור מפקדים בחיל האוויר. וכשהגעתי למקום הזה, קודם כל החוויה שלי הייתה חוויה שהשתתפתי בקורס כזה או אחר, בסדנאות להתפתחות אישית, ואז גיליתי באמת גם בעולם האקדמי, המחקרי, שאחד העקרונות או אחד הכלים שהולכים ותופסים תאוצה בימים האלה שקשורים לתהליכי פיתוח מנהיגות, זה באמת התהליכים של מודעות עצמית והתפתחות אישית. אנחנו חיים בעולם הרי משוגע, כאילו אין לזה הסבר, זה מטורף מה שקורה בחוץ. בכל רמות, ברמה הפוליטית והחברתית והמשפחתית, ואין אחד שלא חווה איזה טלטלה כזו או אחרת בבית כזה או אחר, כלכלי, משפחתי, אישי, חברתי, פוליטי, לאן שלא ניקח את העניין הזה, בטח גם בהקשרים של התפתחות טכנולוגית, ובאמת הקצב הוא הרבה הרבה יותר מהיר ממה שהיכולת האנושית יכולה לעמוד בו, זאת אומרת אנחנו הרבה יותר איטיים ביכולת שלנו לתפוס את מה שקורה במהירות שבה זה קורה, ובעצם הכלי אולי המרכזי שנותר לנו, שעליו אנחנו יכולים להישען בצורה ברורה, זה העצמי שלנו, זה מי שאנחנו, ועד כמה שאנחנו יציבים, בטח אם אני לוקחת את זה לעולם המנהיגות, אם אני רוצה להיות מנהיגה, אם אנחנו רוצים לבנות, לפתח את עצמנו כמנהיגים, או לפתח אנשים אחרים כמנהיגים, הבסיס הזהותי שלהם, העצמי שלהם, מי שהם, זה אולי המרכיב הכי חזק ביכולת שלהם לעמוד מול השערות האלה, מול באמת הטירוף, הכאוס הזה שמתרחש בחוץ. והחיבור הזה של מודעות עצמית ופיתוח אישית וההבנה של מי אני רוצה להיות ומה מעכב אותי ומה הדפוסים האוטומטיים שלי ואיך אני מצליחה ליצור שליטה עצמית יותר גבוהה בהתנהגויות שלי, במחשבות שלי, ברגשות שלי אפילו, אני צריכה לעבור איזשהו תהליך של התפתחות אישית. אז באמת, את העולם הזה הכרתי הרבה יותר בצורה מאוד משמעותית בבית ספר לפיקוד ומנהיגות, והתחלתי ללמוד את זה, התחלתי לנסות להבין איך אפשר לעשות את זה יותר טוב, ואיך אפשר גם לגרום לאנשים לרצות לעשות את זה, כי לא תמיד אנשים רוצים עכשיו להתחיל להתעסק במודעות העצמית, ולהתבונן פנימה, ולעשות רפלקציה, לא תמיד יש מוטיבציה לאנשים לעסוק בדבר הזה, אז התחלתי להבין, לחקור את זה וללמוד את זה, וכל המהלך הזה קרה גם תוך כדי תהליך אישי שאני בעצמי עוברת, זאת אומרת, אני כל הזמן במהלך של מצד אחד ללמוד את זה ברמה, נגיד, המתודולוגית, ההדרכתית של איך לעשות את זה, וברמה השנייה זה איך אני עושה את זה על עצמי, איך אני חווה את הדבר הזה. וככה בעצם נולד, כאילו התפתח הסיפור הזה, יש לי סיפור מאוד אישי, אם אתה רוצה שאני אספר אותו, שקשור לזה שאני בעצמי עברתי, זאת אומרת למדתי את זה, ונכנסתי לסדנאות ולקורסים ופודקאסטים וקריאה, והתכנים האלה הם מאוד זמינים, סך הכל ברשת, בטח בשנים האחרונות, ואיפשהו לפני 5-6 שנים, שעברתי בעצמי סדנאות, פתאום התבהר לי, פתאום הבנתי בצורה מאוד מאוד ברורה, גם ברמה הקוגניטיבית וגם ברמה הרגשית ואפילו ברמה הפיזית, איך זה מרגיש לי, איך אני יודעת מה קורה איתי בדיוק באותו רגע, מתי אני נופלת לתוך אוטומט רגשי שמעכב אותי, ומה הכלים כדי לצאת ממנו.
אני אעשה רגע צעד אחורה. תדעו שאני, כרגע אנחנו לא מנהלים את השיח של האם כל מנהל צריך להיות מנהיג, מה זה מנהיגות בעצם, נמאס לנו מנהיגות, מה צריכים להקשיב לפרק הקודם עם מילה, דיברנו על זה, אנחנו מדברים בלבל טיפה יותר גבוה על האני העצמי שלנו בפנים, ואיך אנחנו יכולים לקדם את עצמנו בכלים כאלה ואחרים, אז בלבל הגבוה זה גם פה מה שאת אומרת בעצם על עצמך, את הגעת בעצמך תוך כדי התהליך למידה, לאיזשהו אהה מומנט, כאילו רגע של הערה, שנפל לך מלא הסימונים, ואת אומרת, אני רציתי שינוי. ופה לי יש קושי, כי את אמרת, יש את המתודולוגיה, ואיך אני עושה את זה על עצמי. אך מאוד קל לקרוא מתודולוגיה, ואז ליישם אותה, זה עולם מטורף אחר, איך אני עושה את זה בעצמי, ופה אני אומר, גם על עצמי, אני לפעמים מתעצבן על עצמי, שאני לא בלבל שאני רוצה להיות. ואיך אני יכול, אולי אי אפשר, אני לא יודע, תגידי לי את, אני שאלה מתקילה חבר'ה, כן? איך אני יכול לגרום לעצמי להמומת? איך אני יכול להביא לעצמי רגע, לעלות ללבל להערה אחר, ממה שאני, כי אני לפעמים, אנחנו תופסים את עצמנו בסיטואציות של שיח עם אחרים, ואז אני עושה רפלקציה לעצמי על אותו שיח, ואני אומר לעצמי, לא, זו לא הרמה שאני מצפה, או הייתי צריך להגיד אחרת, או שיט, אני מוכזב מעצמי, או לא הבנתי את זה לגמרי. ואיך אני יכול להביא את המומנט הזה שהיה לך? האם אני יכול ליצור אותו? אפשר בכלל?
שמע, זאת שאלה מטורפת, זאת השאלה בעיניי. אני אגיד ככה, רצים לי קודם כל מלא דברים בראש, אני אעשה רגע לעשות סדר. קודם כל אני אגיד שאני לא חיכיתי להמומנט הזה, אגב, אני והרבה מאוד אנשים, אני בטוחה שכל מי ששומע אותנו, גם אנשים מדברים איתי על זה, אומרים, אני מודע לעצמי. אני מודעת לעצמי, אני יודעת, אני כאילו מכירה את עצמי. עכשיו, גם אני אמרתי את זה. ועדיין הגעתי לנקודה שפתאום אמרתי, וואו, רגע, את זה לא הכרתי, פתאום אני מבינה משהו חדש. אז יש פה שני מרכיבים, אחד זה מין צניעות כזאת וענווה, וזה גם מרכיב בכלל בעולם המנהיגות, בטח בעידן הנוכחי, היכולת הזאת לשמור כל הזמן על הסקרנות, ועל הענווה ועל הצניעות הזאת של, כן, אני מודעת לעצמי, אבל אני לא יודעת הכל. אני יודעת שאני לא יודעת הכל. אם אני שומרת על המיינדסט הזה, שכל הזמן אומר לי, כן, אני יודעת, אני מודעת לעצמי, סבבה, יש לי יציבות והבנה ומקצועיות, אבל בטח יש שם בחוץ עוד דברים שאני לא יודעת, לא על העולם, לא על עצמי. אגב, אם יש דברים שאני לא יודעת על העולם, אז בהכרח אני גם לא יודעת על עצמי, כי יש פה איזה קשר, לא ניכנס רגע למרחב הזה, הוא גם לוקח קצת למרחב רוחני, אבל זה כיוון אחד, של קודם כל, להיות בפתיחות הזאת ללמידה, אתה עוסק בזה המון, אתה מבחינתי דוגמה ומופת לדבר הזה, אתה מאוד מקצועי ומאוד, אתה מומחה בעולם הזה, אבל אתה ממשיך ללמוד ולחקור, אז אולי לא יגיע לך המומנט הזה כשאתה מדבר עליו, אבל אתה מגלה דברים, אתה לומד דברים. אני גם לא בטוחה שהמומנט הזה זה המטרה שלנו. כלומר, לי זה קרה איכשהו, אבל לא בטוח שזאת המטרה, והשמירה על הפתיחות ועל הלמידה היא רגע תשובה אחת, אוקיי? נקודה שנייה שעולה לי ממה שאתה מדבר, זה הפער הזה, בין, נגיד, אתה מתאר סיטואציה שבה אתה באת לאיזה שיחה, או עשית איזה פעולה, ואתה סיימת את זה, ואתה אומר, אוף, אני רציתי להיות אחר, נכון? רציתי להיות יותר טוב, או משהו כזה. תסביר לי שנייה, איך אתה מחבר את זה להמומנט, שאני יודע רגע איך, כי עולה לי איזה מחשבה, ואני רוצה לדייק את התשובה.
אז אני אגיד איך אני מחבר את זה להמומנט, אני נגיד מאוד לומד משיחות בעיקר, ופתאום שמישהו אומר לי, משהו שלא חשבתי עליו לחלוטין, מבחינת נגיד, שאנחנו מנהלים איזשהו דיון סוער, על לפתור איזושהי בעיה בעבודה, מבחינת כל מיני בעיות מקצועיות כאלה ואחרות, ואז אומר לעצמי, יואו, איפה הוא הביא את הדבר הזה, הבן אדם? ואני משתגע כאילו על התפיסה שלו, כאילו, ועל המחשבה שמאיפה הוא הביא את זה. ואז אני אומר לעצמי, נופלים לי מלא דברים ועל הדרך חשיבה, ואז אני שואל עוד שאלות, איך הגעת לזה? כלומר, מה הביא אותך למחשבה? ואז אני מתחיל לחקור את הדרך שהוא הגיע לפתרון, כי זה משגע אותי למה אני לא לפעמים. ואז אני עושה גם רפלקציה של איך אני יכול לפתח את החשיבה הטכנית למשל, או לא משנה מה, מבחינת המדעית לפעמים, מבחינת הפתרון שהוא הגיע אליו, כי אני רוצה לסגל לעצמי את הלך רוח הזה. אז זה כן, זה מבחינתי המומנט, כאילו, כי אני אומר לעצמי, הוא הציג בפניי משהו שאני כזה, שקוראים שהפנים שלך מופתעות כזה, ואתה, מה קורה פה? זה משהו שמשגע אותי, ואני יכול מאוד להתרגש מזה, סליחה, מאוד להתרגש מזה גם, כי אני לא הייתי מגיע לזה בעצמי בחיים, כלומר הייתי יכול לקרוא מאמרים וזה, טטטה, אבל בלי קונטרה של שיח, זה לא היה קורה.
כן, אז אתה לוקח אותי שוב לשני רבדים, רובד אחד של, אוקיי, אז בוא נראה איך, בוא נחקור איך הוא הגיע למחשבה הזאת, איך הוא הגיע להמון, כמו שאתה שמשל שאלת אותי. רובד שני, שאני רגע תרשה להיכנס לרמה האישית מולך, זה למה בעצם זה מטריד אותי שאני לא הגעתי להמומנט הזה, או למה זה מעלה בי את התחושה הזאת שוואי, איזה בסה שאני לא הגעתי לה. זאת נקודה מעניינת, אגב, והיא פתח כזה להתבוננות הפנימית היותר עמוקה, של מה זה עושה לי שדברים בחוץ קורים, ואיך הם משפיעים על הזהות שלי, על הערך העצמי שלי, על התפיסה העצמית שלי. זאת אומרת, אני לוקחת אותך כאילו עוד צעד אחד פנים העמוק, זה מה שהכוכב, המודל הכוכב שאני מדברת עליו בספר, לוקח את האנשים, לבדוק עם עצמם איפה יש איזשהו טריגר רגשי כזה או אחר, כאילו אתה שואל אותי שאלה שקשורה ללמידה, ואני לוקחת אותך, רגע בוא תבדוק שנייה, למה זה מטריד אותך שאתה לא בהמומנט, למה זה מעלה בך איזושהי אי נוחות, איזושהי, לא יודעת מה, תחושה של קנאה, או לא יודעת מה, או אי סביבות רצון מהמקום שאתה נמצא בו, ואז השיח מתחיל להיות מעניין, כי אז אנחנו מגלים בפנים כל מיני מחשבות על עצמנו, ולמה זה מעניין, ולמה זה גם קשור עם מנהיגות, כי המנהיגות בהקשר הזה של מודעות עצמית, זה היכולת להיות באיזו שלווה פנימית, שמאפשרת לי לקבל החלטות ולפעול, או להביא לידי ביטוי כל התנהגות בעצם שמתאימה, ושאני רוצה להביא אותה לידי ביטוי. כי כלומר, מה זה מנהיגות? זה בהקשר הזה, זה היכולת שלנו לבחור איזה מהלך נכון לנו לעשות, שאין לנו באמת מגבלה להביא לידי ביטוי איזושהי פעולה, או איזושהי, לא יודעת, התנהגות, או אמירה, או משהו מהסוג הזה. וברגע שאנחנו מזהים את המקומות האלה, אז יש מקום להתחיל לעבוד ולהרחיב את היכולת ההתנהגות שלנו. הרי קורה לנו מלא פעמים שאנחנו נמצאים באיזה דיון או באיזה, לא יודע, שיחה, גם במרחב האישי אגב, נגיד בדייט או משהו כזה, וגם במרחב המקצועי, בדיון או משהו כזה, ואנחנו תופסים את הראש ואומרים, וואה, איך לא אמרנו את זה? או לחלופין, איך אמרנו את זה? למה אמרנו את זה ככה? יכולתי להגיד את זה אחרת. כל מיני כאלה, עקבות כאלה, שיכולות להיות מאוד מאוד קטנות, ויכולות גם מאוד גדולות. עכשיו אני רוצה לעשות איזה מהלך עסקי, ואני, הבטן מתערבבת לי, ואני לא מצליחה, כי אני מפחדת, כי מה יחשבו, כי מה, לשם בעצם הכוכב לוקח אותנו, למרחבים האלה שלנו, של הפנימיות שלנו.
אני צריך להגיד כזה וואו, לא יודע, וואו, זה מה שכאילו כרגע עולה לי בשלוף, וכלומר, יש הרבה דברים שהייתי רוצה להתייחס ולהמשיך רגע את הבחינה העצמית שלי, אבל אתם, מי שמקשיב, כלומר, על דאגה, אנחנו לא נלך לשם רגע, נעצור את זה פה, כדי לא, שלא תגלו הכל על מה שאני חושב בראש שלי, כי זה יהיה נוראי. ואני אתקדם להיות אופרטיבי, כי זה חלק מהאופי גם. שאני שואל, את יודעת, אמרנו מעבר ממתודולוגיה לאיך אני מיישם את זה בעצמי, ואני קודם כל רגע בוא נראה ברמה, בלבל הגבוה יותר, כלומר איזה ידע, תפיסה וכלים דרושים לנו, כדי לפתח מנהיגות בעצמנו ובאחרים. כי אני חושב שתמיד זה בא ביחד, אני לא חושב שאתה יכול לפתח רק בעצמך, אלא באחרים גם.
אז אני אסביר את זה באמצעות איך שבעצם בניתי, כתבתי את הספר. את הספר מנהיגות בדרך הכוכב, הספר בעצם בנוי משני חלקים מרכזיים. חלק ראשון מדבר על מודל כוכב להתפתחות אישית, הוא בעצם מתאר חמישה עקרונות של איך אפשר להמשיך ולתחזק ולשמור על תהליך ההתפתחות האישי, שהוא מרכיב אחד בתוך עולם המנהיגות, נכון? אמרנו שמודעות עצמית והתפתחות אישית זה איזושהי תשתית, זה העיסוק שלנו בעצמי שלנו, בלחזק את עצמנו כדי לבנות או לייצב את היכולת המנהיגותית שלנו. החלק השני של הספר מתאר או מתעסק בכלל בעולם המנהיגות, בצורה קצת יותר רחבה, כלומר אם בחלק הראשון התעסקנו במודעות העצמית, בעצמנו, בהתפתחות האישית שלנו, אז החלק השני כבר לוקח את זה קצת יותר החוצה, לאיך אני יכולה לפתח את המנהיגות בי ובאחרים בשביל להביא אותה לידי ביטוי במערכות יחסים, או במרחב הארגוני, או החברתי, או המשפחתי אפילו, לא משנה איפה שאני רוצה להביא. אז אתה בעצם שואל שאלה ענקית, שכאילו התשובה שלה היא, הספר נכתב כדי, אחת המטרות המרכזיות שלו היא באמת לענות על השאלה, איך אנחנו יכולים לפתח את המנהיגות בעצמנו ובאחרים.
כן, מעולה. אז אני רוצה שנתמקד בחמשת העקרונות המרכזיים, וטיפה נרחיב עליהם כדי לפתוח לאנשים את הראש. אם את רוצה אולי בסיפורים קטנים על כל עיקרון, או אם את רוצה להתנסות עליי, או להתחוות ביחד, מה שבא לך.
יאללה, אז בוא נרוץ על החמשת עקרונות של הכוכב. העיקרון הראשון מדבר על לעלות למבט על. זה בעצם יכולת מאוד בסיסית, אני לא חושבת שאני גם מחדשת פה, אנחנו כולנו מכירים את הדבר הזה של, שקשור ללמידה, של התבוננות עצמית ושל רפלקציה או עיבוד, לא משנה, לא אכפת לי איך תקראו לזה, העיקר שתעשו את זה. בטח שאנחנו מדברים על תהליכי פיתוח מנהיגות, היכולת לעצור, לתת לעצמנו זמן, גם אם הוא מאוד מאוד קצר, באיזשהו מנגנון, של פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, לא משנה, אתם תחליטו מה, כמה זמן, זה היכולת הזאת לעצור ולערוך רפלקציה, עיבוד, תהליך של התבוננות פנימית, ובעצם בספר אני מסבירה איך אפשר לעשות את זה, יש כמה דרכים, יש כמה סוגים, יש גם אלמנטים של לעשות מבט על בדיעבד, ויש גם תוך כדי, למשל אנחנו עכשיו מדברים, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני ואתה יכולים לעלות למבט על, ולהתבונן על עצמנו, ולהסתכל על עצמנו, על מה אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים, כאילו להיות באיזה מין מעין בקרה עצמית, או התבוננות עצמית, שמאפשרת לנו את השליטה ואת הבחירה של מה אנחנו אומרים, האם עולה באיזה רגש, איזה התרגשות, איזה לחץ, איזה חרדה, כל דבר כזה שאני מגיעה למודעות שלו, והוא באמת טריגר שמפריע לי ביום יום, מאפשר לי לטפל בו, מאפשר לי לעשות איתו איזושהי עבודה יותר עמוקה. אז זה העיקרון הראשון, עיקרון מאוד מאוד בסיסי, וקשור לעולם הלמידה בכלל.
אני יכול לתת טיפ קטן שאני עושה, שלדעתי יכול להיות נחמד לאנשים, אני מקווה. נגיד בסיטואציות, אני בעיקר לוקח רפלקציות שקורות במרחב העבודה נגיד, ונגיד יש דיון מאוד רציני, אז אני אוהב לעשות, קודם כל רפלקציה על עצמי מן הסתם תמיד תהיה, כי אני אחשוב רגע מה עשיתי ויותר טוב, פחות טוב וכדומה, אבל אני גם אוהב ללכת בסוף דיונים במיוחד סוערים, או דברים שהיו צריכים לקבל בהם החלטות מאוד, מאוד רציניות, ואני הייתי הולך לבן אדם שהכי לא מסכים איתי, או שלא הסכים איתי בדיון, וגם אחרי זה לבן אדם שהכי הסכים איתי, אבל קודם כל מי שהכי לא הסכים איתי, ולהבין יותר רגע את ההתנגדויות, כלומר, לאותו ביצוע שמהלך, יותר עמוק, לא בפן של מול כולם וכדומה, ואז גם לקחת לעצמי את הגישה שאני לקחתי, והאם זה באמת יושבת בצורה נכונה, וגם לומד תוך כדי על הדרך שלי, על היכולת שלי לראות פתרונות אחרים, ונכונות להקשיב לאחרים, וכל מיני דברים כאלה ואחרים, גם מבחינה רגשית, וגם למי שהסכים איתי, להבין למה כל כך מהר הוא הסכים איתי. לפעמים גם המתנגדים וגם המסכימים, לפעמים בדיונים כזה, אתה רוצה להבין, ואתה מבין לפעמים שזה לאו דווקא משהו שהוא מקצועי. יכול להיות שזה שבע דברים אחרים, אכלתי לו את ההוגה בבוקר, לא השארתי לו חתיכה במשרד, כל מיני דברים, שטויות כאלה, גם שטויות כאלה לפעמים נכנסים למשוואה, אבל הדברים האלה גם נותנים רפלקציה על עצמך, על כל מיני דברים, אני חושב שזה משהו ש... לא יודע אם תיקחו את זה או לא, אבל משהו טיפ שלי קטן.
מדהים, אני חושבת שזה דורש גם המון אומץ, לבוא ולדבר עם המתנגדים שלי, עם האנשים שהם במיוחד אם הדיון הוא סוער, או זה היכולת הזאת להתעלות מעל המרחב כאילו הרגשי, ולשים בצד ולהבין שזה לא אישי, או לפרק את הדבר הזה, זה באמת, אז מעולה, טיפ מעולה בעיניי. העיקרון השני הוא עיקרון ענקי, כאילו אני לא יודעת איך אנחנו יכולים, הוא ממש מפתח קסם מבחינתי, ביכולת הזאת של התפתחות אישית, הוא מדבר על קבלה, על היכולת שלנו לקבל באופן מלא את כל מה שקורה לנו, בין אם זה בפנימיות שלנו ובין אם זה באופן חיצוני, במציאות שלנו. העיקרון הזה מתכתב עם עולם החוסן, עם היכולת שלנו לשהות בתוך חוויות רגשיות, אבל הוא גם לוקח את זה למרחבים של למשל אם עולה בי מחשבה, שהיא מפגרת, כאילו, ואני יודעת שהיא מחשבה מפגרת, למשל, לא יודעת מה, שאנשים לא יודעת מה, לא אוהבים אותי, או שאני יחשבו שאני לא מעניינת, או שאני לא מספיק טובה, או משהו כזה, אלה באמת המחשבות שאני התמודדתי, מתמודדת איתם, ואני חושבת שגם באיזשהו אופן כולנו מתמודדים איתם ברמה כזו או אחרת, אז הרעיון הזה שהקבלה הוא מחלק אותה, את התהליך לשלושה מרכיבים, ברמה הקוגניטיבית, קודם כל אני מקבלת את זה שעולה בי מחשבה כזאת, אני לא מנסה לדחות אותה או להעיף אותה, כי ברגע שאני מעיפה אותה היא רק גדלה, היא עדיין שם, אני מנסה לא יודעת מה, לזרוק אותה מהראש לי, אבל היא שם, כמו שאני אגיד לך, אל תחשוב על, לא יודעת מה, אני אגיד לספורטאית לקורה, זה רק אל תיפלי, רק אל תיפלי, מה בסוף יקרה? היא טיפול, נכון? אני מכניסה את הדבר הזה לראש, אז אם אני אגיד לעצמי, רק שאני לא אחשוב את זה ככה, רק שאני לא יקרה ככה, אז אני בעצם משאירה את הדבר הזה בתוך הראש שלי, אז הקסם פה הוא באמת לאפשר לדבר להיות, כדי לתת לו למקום, ואז הוא בעצם מתפוגג. אז באמת השלב השני הוא השלב הרגשי, היכולת באמת לשהות בתוך כל רגש שעולה בתוכנו, כל רגש, אם אנחנו לא נשאר ברגשות האלה, הם פשוט יהיו שם, הם לא, אנחנו לא ניתן להם, אנחנו, הם רק ילכו ויגדלו, זה מה שבעצם קורה בהתנגדויות ובמערכות יחסים, ואנחנו נורא נבהלים ממה שאנחנו מרגישים, או ממה שאחרים מרגישים, אנחנו פשוט לא מאפשרים לתת לזה מרחב, לתת לזה מקום. השלב השלישי הוא כבר שלב ממש פיזי, כי לרגשות יש איזשהו ביטוי פיזי בגוף שלנו, אז אני הולכת עם אנשים עד המרחב הזה, עד בואו נראה איפה זה מרגיש לכם בגוף, בואו ניתן לזה מקום, בואו ניתן לזה לגדול, זה לא נעים, אני אומר לך, זה לא נעים להיות שם, נגיד בחוויה הפיזית שלי, אני מרגישה שאני נחנקת, שאני פה עוד שנייה טובעת, לכל אחד זה יכול להיות משהו אחר, לאחד הוא מרגיש שהוא נחנק, אחד פתאום מרגיש את הכובד בראש, לשני זה ברגליים, בגב, זה יכול לבוא לידי ביטוי, ואנחנו כאילו אומרים, שטויות, לא קרה כלום, אני לא חולה, אנחנו מכירים את החיבור הזה בין גוף לנפש, ודי, כאילו, יש לזה מקום במרחב המנהיגותי ובמרחב הארגוני בעיניי, להבין שאנשים מרגישים כפי שהם מרגישים, או חווים חוויה פיזית, ויש לזה, כל מה שאנחנו צריכים זה לתת לזה מרחב, לתת לזה מקום, זה בעצם השחרור, זה בעצם הביטוי הפיזי של הפחד, או של כל הדברים שאנחנו מפחדים של מה יקרה אם, וברגע שאנחנו פשוט נותנים לזה מקום, זה משתחרר, זה עובר, אנחנו כאילו משדרים למוח שלנו, שהנה, אנחנו עוברים את זה, ואנחנו נושמים בתוך זה, והכל בסדר, נכנס חמצן למוח, המוח הקדמי מתחיל לעבוד, אפשר להתחיל לקבל החלטות, בצורה יותר רציונלית, ויותר בוחרת, אנחנו כבר לא מוגבלים, במרחב התנועה שלנו, התנועה ההתנהגותית, וכזה, עכשיו, זה פרק מורכב, כי כאילו אני מסבירה משהו, ואנשים אומרים לי, למה? למה שאני אעשה את זה? זה נורא להיות שם במקום הזה. אז א', אני מסבירה למה, כי זה באמת, זה מפתח קסם, זה המפתח שמאפשר לנו לעשות את השינוי, או את הפעולה שאנחנו באמת רוצים לעשות, וזה יכול, זה תרגול כאילו פשוט, כן? כי אני מסבירה שם איך לעשות את זה, אבל הוא מאוד מאוד מורכב, כי בחוויה הרגשית שלנו, זה כאילו אני אומרת לאנשים, כנסו לתוך האש, או אתם נופלים עכשיו לתוך תהום, ככה זה מרגיש לנו, זה כאילו קשה להסביר במילים את הדבר הזה, בגלל זה זה פרק, כאילו אולי הפרק הכי חשוב בספר, זה איך מתרגלים את הדבר הזה על עצמנו, ואיך גם עוזרים לאנשים אחרים להיות, אנחנו בגדול צריכים להסיר את כל הביקורתיות, הנה למשל אתה אומר, למה לא אמרתי את מה שאמרתי בדיון, או משהו כזה, נכון, השתמשת בדוגמה כזאת, הקבלה אומר, הנה אני מקבל את זה שהייתי בדיון, ולא אמרתי את מה שרציתי להגיד. עכשיו, מה זה גורם לי להרגיש? אם אני אשאל אותך, מה זה גורם לך להרגיש שלא אמרת את מה שרצית, או שהגבת כפי שהגבת? דוגמה, סתם.
קודם כל גורם לי להרגיש הרבה דברים, אני חושב שזה מאוד תלוי בדיון עצמו, אבל לרוב זה גורם לי להרגיש, איזה דפוק אתה, תגיד, תגיד. איפה האומץ שלך, כאילו, למה אתה שתקת? אני חושב, גם באופן כללי, שאתה יושב בשולחן, בעיקר עם הרבה אנשים מאוד בכירים, כאילו למצוא את האומץ, זה קשה מאוד, למצוא את האומץ להגיד את הדברים שאנשים לא רוצים לשמוע, וזו התמודדות.
אז בוא נשאר רגע עם איזה דפוק אני, בסדר? כי זה גורם לי, יש לזה רגש, כן? איזה דפוק אני זה עדיין מחשבה, אבל אם מעלה לך רגש, רגש של לא יודעת מה, חוסר ערך עצמי, לא יודעת מה, כישלון, אכזבה, אשמה אולי שלא עשיתי את הדבר הנכון, יכול ללכת בסוף למטה שם לאיזושהי חווה רגשית, שאני ממש ממש לא רוצה להרגיש אותה, לא שייך לקבוצה, יכול להיות כאילו ללכת לכל מיני כיוונים ברמה הרגשית, אנחנו לא, אנחנו כאילו מסרבים להגיע לשם, אנחנו מפחדים להגיד שאנחנו, זאת אומרת שאנחנו שם במקום הזה, זה מביך גם בסוף, תחשוב על זה, זה מביש, כאילו אני תפסתי את עצמי, מה אני אגיד, אני ארגיש, כאילו אם אני מרגישה שאני לא טובה מספיק, אז זה גורם לי להרגיש לא טוב, זה גורם לי להרגיש חוסר אונים, מי רוצה להרגיש חוסר אונים, זה נורא.
אני אגיד כאילו להתחבר למה שאת אומרת, וכאילו אני אגיד, במקרים שאני לא מצליח, כואבת לי הבטן, ואני אומר לעצמי, לא על זה משלמים לך אור, ואני מתעצבן. כאילו, יש פה סרגל של רגשות שעובר איזשהו תהליך, ואז אתה אומר, כאילו, פעם הבאה, היה מקרים, תראה, דיון ראשון של נושא מסוים, אוח, לא הצלחת, בטן, טטטט, בדיון השני אין סיכוי שזה קורה שוב, אתה כאילו כבר מפנים, אתה יודעת, ואז לפעמים אתה אומר גם, אבל לא יודע, כאילו, כלומר, זה איזשהו סרגל שאתה עובר מפה לפה, זה מאוד תלוי בזה, אבל אלו הרגשות, אני חושב שהרבה גם שמאזינים ומאזינות, כאילו גם יכולים להתחבר לזה בסיטואציות האלה, כלומר, איך הרגשנו, או שלא ביטנו את עצמנו כמו שרצינו, או ששתקנו, למרות שהיה צריך להגיד משהו מאוד קריטי ולשים אותו לשולחן, ואמרנו לא, לא נשים את זה שם, ואז הרגשות שבאים בעקבות זה, אבל זה חתיכת דבר, חתיכת מודעות.
נכון, אז הנה חיברנו את המבט על לקבלה. קודם כל אני צריכה להיות במודעות שעכשיו הבטן כואבת לי, היא כואבת לי, זה קשור לדיון, זה קשור לזה שרציתי להגיד משהו ולא אמרתי. אני מרגישה כאילו גוש בגרון, כי יש משהו שרציתי להגיד ולא יצא. יש לזה ממש ביטוי ואני חושבת שכל אחד יכול להתבונן על עצמו ולזהות את המקומות האלה. הקבלה אומר, בוא ניתן לדבר הזה לעבור, בוא ניתן לדבר הזה לא לעבור במובן של לנפנף את זה, להעיף את זה, אלא באמת להרגיש את זה, באמת להיות בתוך זה. כי ברגע שאני נותנת לעצמי עכשיו להיות בכאב, או להיות בהרגשה הזאת, ממקום, לא ממקום של ביקורתיות, כי אתה אמרת, אולי איזה דפוק אני, זה מקום ביקורתי. לא, אז כן, יש בי דפיקות, ולפעמים יש בי את הדבר הזה, זה לא טוב או רע, זה קרה, זה קורה. כאילו להיות באיזה חמלה למקום הזה. וברגע שאני עובר את הגל הזה, את היכולת באמת לשהות בתוך הדבר הזה, במקום להתעצבן ולהילחם בזה, כי פשוט זה מה שקרה, זה כבר היה, נכון? אני לא במקום של... זה עדיין מבאס, אוקיי? זה עדיין... הייתי רוצה שזה יהיה אחרת. הקבלה לא אומר שאני מוותרת על משהו. זה לא אומר שאני לא רוצה שהדבר הזה ישתנה. אלא זה פשוט אומר שאני מאפשרת לזה באמת להיות, לראות איפה זה פוגש אותי ברגע שלי ובתחושה הפיזית, לתת לזה לעבור, ואז מה שקורה בעצם בתהליך הזה, זה שמתחילה להתפתח בהירות. בספר אני מספרת באמת סיפור מאוד אישי על החזרה בתשובה של בעלי, אופיר, שזה היה אולי התהליך הכי גדול בחיים שלי של להתמודד עם קבלה. כי אני, המחשבה האוטומטית שלי ברגע שהוא חזר בתשובה, התחיל לעבור את התהליך הזה, היה, וואי, איזה אישה אני, מה, אני לא מספיק טובה שהוא הולך לאלוהים, כאילו, מה קורה? עכשיו, זו מחשבה מעוותת, כן? ברור שמה זה קשור אליי, יכולת להיות מלא סיבות, וגם זה קשור אליי. ונניח ואני לא הייתי מספיק טובה, ובגלל זה הוא החליט לחזור בתשובה. הקבלה אומר, בוא נהיה רגע, בוא נשהה במחשבה הזאת, בוא נראה איך זה גורם לי להרגיש, זה גרם לי להרגיש חוסר אונים, זה גרם לי להרגיש אשמה, כאילו אולי אני עשיתי משהו לא בסדר, שבגלל זה הוא חוזר בתשובה, ואחת השאלות שאני לפעמים מספר את הסיפור הזה, זה מה זה אומר? מה זה אומר שהוא חזר בתשובה? יש לך מחשבה? מה זה אומר שהוא חזר בתשובה?
אני לא יודע, אני יודע שאני כרגע בהתרגשות מהשיתוף הזה, כי כלומר זה שיתוף מאוד אישי, זה כרגע מה שאני...
כן, אז לפעמים שאני שואלת את השאלה הזאת, אנשים אומרים, הוא חזר בתשובה כי הוא רצה לעבור שינוי, כי הוא, לא יודעת מה, עבר משבר בחיים, כל מיני פרשנויות כאלה. ואני אומרת להם, לא, חבר'ה, הוא חזר, זה שהוא חזר בתשובה, אומר רק דבר אחד, זה אומר שהוא חזר בתשובה. זה כל מה שזה אומר. כל שאר הדברים שאנחנו בונים לעצמנו בראש, זה כל מיני פרשנויות שאחרי זה גורמות לנו להרגיש משהו, זאת אומרת, אני מדברת כמובן עליי, הפרשנות הזאת שאני אולי לא בסדר, או שמשהו שאני עשיתי, אין קשר, כאילו, זאת אומרת, אולי יש, אבל רגע, בוא, לפני שאנחנו רצים לאיזה פרשנות, ועכשיו אני קחו את זה למרחב הארגוני, כן, קחו את זה למרחב הבין אישי, למערכות יחסים, לעולמות הניהול, כל דבר שקורה לנו בחיים, אנחנו ישר אומרים, זה אומר ככה, זה אומר ככה, לא, שנייה, זה אומר שהוא חזר בתשובה. עכשיו, מה זה גורם לי להרגיש? גורם לי להרגיש חסרת אונים. גורם לי להרגיש שאני לא בסדר. איך זה פיזית מרגיש? אני נחנקת פה, אני טובעת, כאילו אני ממש מרגישה עם זה נורא. אני נותנת לדבר הזה לעבור. אני בספר גם מתארת מתי אנחנו יודעים שעברנו את הקבלה, מתי אנחנו יודעים שסיימנו את השלב הזה. התשובה היא שכשאין לנו כבר טריגר, למשל, לא יודעת מה, אתה תהיה בדיון ולא תגיד את מה שרצית להגיד, אבל זה לא יערבב לך את ה... אתה יודע שאתה עברת את הדבר הזה, או שהדמות, הבן אדם הזה שעד היום יצבן אותך, או היה איזה... או הפעיל בך איזשהו טריגר, אתה כבר בשלווה מולו, סימן שעברת את הקבלה המלאה של הדבר הזה, ואתה באיזה חופש בחירה, אתה כבר לא... לא כל דבר הוא טריגר והוא מעצבן אותך, והוא גורם לך לפעול באיזושהי... באותה צורה. אני מקווה שזה מובן, זה כאילו מרגיש לי עולם כל כך גדול ורחב, ואנחנו כזה מנסים לתמצת אותו, לפחות לפתוח איזה דלת למרחב הזה.
אני חושב שהדוגמאות שנתת מאוד מראות את בעצם את התהליך שעברת בסיטואציה הזאת, ואת רמת מודעות שאתה מגיע אליה, וזה בסדר גמור. זה כן ברור. אני חושב שנמשיך לעקרונות ונסגור רגע את כל חמשת ה...
יאללה. מעולה. המרכיב השלישי קשור לשיתוף וחשיפה. במשפט אחד אני אגיד שהמקום של השיתוף הוא המקום של הריפוי. זה במשפט אחד מסכם את כל העניין הזה. אני גם שם אני מסבירה דרך הפרק הזה איך עושים את זה נכון, וזה אמור להיות הדרגתי ולאט לאט, כי באמת זה מאוד מטלטל. כאילו אני עכשיו יצאתי עם ספר שממש משתף את החוויה שלי ואת התהליך התפתחות שלי, אבל הייתי צריכה לעבור דרך מאוד ארוכה, עד שיכולתי להוציא את הדבר הזה החוצה. קודם כל שיתפתי את החברים הקרובים, את בעלי, את המשפחה, לאט לאט פתחתי את זה, כתבתי בפייסבוק, ברשתות, ועכשיו גם הספר. אני אגיד ממש בקצרה שיש לנו שלוש רמות של חשיפה או שיתוף. רמה אחת היא הרמה בכלל של היכולת להיות בחשיפה עצמית. כלומר, אפילו השיח הזה שאנחנו עשינו של מה זה גורם לי להרגיש, לא דיברתי בדיון, נגיד, זה גורם לי להרגיש חוסר אונים, זה גורם לי להרגיש חלשה, זה גורם לי להרגיש פגיעה. זאת אומרת, זה שאני בכלל מגיעה למודעות או לחשיפה, כי לפעמים אנחנו אפילו מתביישים בעצמנו מזה שאנחנו מרגישים כמו שאנחנו מרגישים. אז זה בכלל הלבל הראשון שהוא קשור לעיקרון הראשון של מבט על, של היכולת לזהות המצבים הרגשיים ולהיות בחשיפה מול הדבר הזה, בכלל מול עצמנו. יש לנו נגיד את החוויה או את המחשבה האוטומטית שלי שאמרה לי כל החיים שאני לא מספיק טובה, ומה שאני צריכה לעשות זה לעשות יותר ויותר, וזה זה כאילו משהו, מחשבה שאני קודם דחיתי את הרעיון שאולי אני לא מספיק טובה. אז קודם כל להיות במודעות על עצמי, להגיד כן, יש בי מחשבה שאומרת שאני לא מספיק טובה, יש לי, יש לי, ואולי לפעמים אני גם לא מספיק טובה. אז זה לבל ראשון, החשיפה מול עצמי. הלבל השני זה בכלל היכולת לחשוף את זה מול אדם אחר. וזה שלב שהייתי מציעה לעשות אותו או באופן אישי עם בן בת זוג, או בתוך סדנה, או ביחד עם מנטור, או יועץ, או אפילו פסיכולוג, כן? זה השלב השני, היכולת בכלל לפתוח את זה מול אדם אחר. השלב השלישי הוא כבר שלב מנהיגותי. זה היכולת לקחת את הסיפור שלי, את החוויות שלי, את התחושות, הרגשות שלי, ולהשתמש בהם לא במובן המניפולטיבי, אלא במובן של היכולת המנהיגותית שלי להשפיע על אנשים אחרים. לספר את הסיפור שלי כדי להעביר מסר. זה קשור גם לעולם הסטוריטלינג ולמנהיגות אותנטית, כן? זה קשור לכל מיני נושאים אחרים, אבל זה באמת שלב מנהיגותי, ואנחנו גם היום מבינים, זה קשור לעידן הנוכחי. זה לא עובד כשאנחנו עושים את הדברים באופן מלאכותי ובאופן מהונדס מדי או כזה או אחר. האנשים באמת אוהבים את האותנטיות, הסיפור האמיתי, את ה-face to face, גם אם זה דרך הוידאו, או דרך הפודקאסט, או דרך אפילו הפוסט, כבר אנשים יודעים לזהות מתי זה אמיתי ואותנטי, ומתי זה מלאכותי. אז זה הרמה השלישית, שהיא קשורה לרמה המנהיגותית. העיקרון הרביעי, אנחנו כבר בעיקרון הרביעי, מדבר על תרגול דרך מערכות יחסים. גם זה פרק גדול, מורכב, שמדבר על זה שבעצם מרחב ההתפתחות שלנו, במרחב המנהיגותי, הוא במרחב של מערכות היחסים. כי המנהיגות שלנו מתפתחת דרך מערכות יחסים, דרך זה שיש לי מונהגים, שיש לי מנהיג, שמה זה המרחב האולטימטיבי לתרגול ולהתפתחות, וגם אני מדברת על כמה מרכיבים, איך אנחנו בעצם, בעיקר דרך טריגרים רגשיים שיש לנו בתוך מערכות יחסים, אנחנו יכולים לקחת את הדבר הזה כהזדמנות ולעלות למבט על, להשתמש בשיתוף החשיפה, כמו שאתה אגב סיפרת, שאתה הולך למתנגד שלך בדיון ומשתף אותו, ואתה בעצם עושה את זה בלי אולי אפילו לשים לב, זה בעצם הרמה הרביעית של איך אנחנו מתרגלים את ההתפתחות שלנו, גם האישית וגם המנהיגותית, דרך המערכות יחסים.
מעולה, אני רק רוצה גם להוסיף בקשר למנהיגות אותנטית שגם ציינת מקודם, ששווה להקשיב גם לך שוב בפרק 32 על פיתוח מנהיגות אותנטית, שגם דיברנו שם בצורה מאוד רחבה, הרבה שאלות של מה זה מנהיג, מנהיגות לעומת מנהל, כל מיני דברים כאלה, אז שווה לכם גם להזין לפרק הזה. כמו שאתם אומרים, אנחנו סוגרים פה מעגל, פעם שלישית גלידה הילה אמרה לי לפני שהתחלנו, וזה עוד בתוך המאה הפרקים הראשונים של הפודקאסט, אז זה בכלל כיף גדול שאת פה. נמשיך לשלב הבא, סליחה על ההפוגה.
נכון, כיף ענקי, ואני מקווה שלא ימאס לאנשים להקשיב לי. כן, העיקרון האחרון מדבר על אינסופיות. זה העיקרון האהוב עליי, האמת. אני חושבת שלפעמים הוא מתסכל אנשים, כאילו אני אומרת להם, מה, הם אומרים לי, מה, אינסופיות, כאילו זה לא נגמר הדבר הזה, שלא התפתחו, די, רוצים לסיים איתו ולסמן וי על הדבר הזה, במיוחד אנשים שיש להם תודעה או מחשבה שהיא מאוד מוכוונת הישגים או השגת מטרות, שזה רובנו האמת, למען האמת. אז העיקרון הזה מתחיל בנקודה שבה הגעתי בערך חצי שנה אחרי אותה סדנה מאוד משמעותית שעברתי בעצמי, נגיד גם עליה המילה, היא נקראת מנהיגות תודעתית, שעברתי אותה ביחד עם דוקטור מתי הרלב וטל בשן, ממליצה בחום, סדנה מדהימה. אז אחרי משהו כמו חצי שנה, שבאמת התחלתי לעבוד בזה, בהתפתחות האישית שלי, חייתי חיים מקבילים, חיים רגילים של, אתה יודע, עבודה, דיונים, חוגים, מסעות, ילדים, כזה, וחיים מקבילים של התפתחות אישית, ושל מודעות עצמית, ולמידה, וכל הנושא הזה, ומשהו כמו חצי שנה אחרי, הגיעה עוד איזה נקודת, כזאתי, וואו, כזאתי, של שאני זוכרת מה שזה מין רגע שאמרתי, וואו, זהו, הבנתי מה עיכב אותי כל החיים, אני גם יודעת מה לעשות עם זה, זהו, אני מוכנה לחיים, בגיל 38 אני סוף סוף מוכנה לחיים, זה היה רגע מדהים, כי אני אומרת, יו, אני גם יכולה ללמד אנשים איך עושים את זה, אני יכולה להביא את האנשים לנקודה הזאת. הדבר הזה החזיק בערך חודש, כן, משהו כזה, אחרי חודש פתאום איזה קונפליקט בבית עם אופיר, פתאום איזה ריב עם איזה מישהו בעבודה, פתאום איזה ביקורת, איזה משוב כזה לא, שקיבלתי באיזה מקום, וכאילו אמרתי, לא, רגע, זה פלטה קטנה, אני סוגרת את הפינה וממשיכה הלאה, אבל זה לא באמת נגמר. מה שבעצם הייתי צריכה לעשות, זה לחבר את עיקרון הקבלה לעיקרון האינסופיות. כלומר, הייתי צריכה לקבל את זה באופן מלא, שוואלה, יכול להיות שזה לנצח יהיה תקוע לי במוח איזה מחשבה שאומרת לי שאני לא מספיק טובה, או שיהיה איזה טריגר רגשי שיקפיץ אותי, או שאני אתעצבן על משהו, או שאני אעלב ממשהו, או משהו מהסוג הזה, ובאמת זה היה משהו כמו תהליך קבלה של איזה יומיים מבאסים, כי אני רציתי לנצח את התודעה שלי, אני רציתי לחסל אחת ולתמיד את האוטומט הרגשי הזה שלי, ולהרגיש את השלווה הפנימית הזאת באופן מלא ותמידי. אז חיברתי את הדבר הזה, ומה שקורה אחרי הקבלה, כבר אמרתי לכם, מתפתחת בהירות, והתפתחה בהירות שאומרת בעצם, רגע, זה דווקא מגניב. החיים האלה הם יכולים להיות גם מעניינים יותר, וגם רגועים יותר. כי ברגע שקורה לי איזה משהו כזה, איזה טריגר רגשי כזה או אחר, אני פתאום לומדת ממנו משהו חדש שלא הבנתי קודם, וזה וואו, זה תובנה, זה הבנה חדשה, זה גבול נוסף שאני פורצת בעצמי או עוזרת לאחרים לפרוץ אותו. כאילו האינסופיות היא בכלל ההתפתחות שלנו, היא ההתרחבות האינסופית. היא לא התסכול הזה, כי כשקורה איזה חוויה רגשית לא נעימה, זה בכלל, כאילו, הנטייה שלנו מסתכל על זה בתור רע או טוב, נכון? בתור אוי לא, זה גרוע מה שקורה עכשיו. האינסופיות אומר, רגע, קרה משהו עכשיו, בוא נראה, מעניין בכלל, מה אני לוקחת מזה, מה אני לומדת מזה, מה ההתפתחות שלי מתוך הדבר הזה, זה לא טוב או רע, זה פשוט, זה מה שקרה. ואז באמת כל החיים שלי פשוט, הם לא השתנו, כן? אני באותה זוגיות, באותו בית, הייתי באותה עבודה, באותו מרחב ארגוני, באותו מרחב אישי, אבל מה, בפנימיות שלי משהו השתנה, ואז ההתבוננות על החוויה החיצונית היא ממקום הרבה יותר שלב ורגוע, והרבה יותר מעניין, סקרני, וזה כבר וואו, כאילו לחיות את החיים ככה זה מגניב. ואז אמרתי, בונה, בא לי שעוד אנשים יחיו ככה, בא לי שעוד אנשים ירגישו את החוויה הזאת. וזה היה הנקודה שבה החלטתי לצאת גם עם הספר, ולצאת עם זה טיפה יותר רחב בשיתוף של זה. שזה אגב רעיון שלך, מהספר שלך, לקחת הלמידה שלנו, ובעצם לשתף אותה, לקחת את מה שאנחנו למדנו ולהוציא את זה החוצה, זה חלק מתהליך ההתפתחות שלנו, חלק מתהליך הלמידה שלנו, חלק מתהליך ההתרחבות שלנו, בגלל זה שקראתי את הספר שלך, כל כך אהבתי את המודל הזה, התחברתי אליו, מהמקום שלי, כן, מהמקום המנהיגותי, מהמקום של הרגש, אתה שמת אותו כאילו מהמקום של הלמידה, נכון? אבל יש פה חיבור מאוד מאוד יפה בעיניי, מאוד אהבתי את זה.
יש איזה משפט שם, כאילו, למה אני אוהב את זה גם, אני גם מאוד מתחבר לכל מה שאת אומרת, זה ש... אנחנו חייבים לשתף, אנחנו לא יכולים לשמור דברים לעצמנו, זה פשוט אגואיזם טהור, כלומר אנחנו צריכים לשתף את מה שיש לנו, כדי שגם לאחרים יהיה, אני חושב שזה דבר מאוד קריטי, אבל גם מה שאת אומרת לאינסופיות, אני יודעת, אני חושב שזה רמת מודעות מאוד גבוהה, ואני חושב שלהגיע לזה זה פשוט מצריך הרבה תרגול, וגם כל מי ששומע, שימו לב שיש פה הרבה תהליכים שאתה עובר עם עצמך, הרבה תהליכים פנימיים, יש תהליכים שמשלבים תהליכים גם חיצוניים, יחד עם הפנימיות שלך והתהליכים שאתה עובר מבחינת בגרות, ובשלות, והסתכלויות אחרות, ורגע להבין דברים, לאו דווקא ישר לסווג אותם, ואני חושב שזה עניין של הרבה זמן, וגם איפשהו אימון מנטלי, של לחזור כל הזמן למחשבות האלה, והרבה רפלקציה, וכל החמשת הקרונות שאת ציינת בעצם, ואני רוצה פה להגיד, שאנחנו מקליטים את הפרק, אתם עדיין הולכים להזין לו בזמן שהאדסטארט של הילה קורה, אז אתם יכולים להזמין את הספר בעצמכם ולתמוך באדסטארט, מנהיגות בדרך הכוכב, בהדסטארט, אתם יכולים להיכנס לאתר של האדסטארט, או לרשום הילה מזור, או לרשום מנהיגות בדרך הכוכב, ואתם תגיעו לזה, אני אשים גם קישור בפרק, לכו תקנו את הספר הזה, אני מאוד ממליץ עליו, דרך אגב קראתי אותו גם לפני שהוא יצא, ואני חושב שהוא מעולה, ואני קורא הרבה מאוד ספרים, אז אני לא אומר סתם, אני אוהב בעיקר להפיץ דברים שהם ממש טובים, ואני חושב שהם יתנו ערך, כי זה חלק מהעניין, נכון? אם הקשבתם עד עכשיו, אז אתם מבינים את העיקרון. והילה, תודה רבה, אז פעם שלישית גלידה, אז תודה, כבוד ענק שאת הסכמת שוב, ושיהיה בהצלחה עם הספר, ואני בטוח שכל מי שירכוש אותו יזכה, בדרך חדשה לחיים.
תודה אור, תודה רבה על התמיכה, על העזרה, על ההזמנה לפודקאסט הזה, תמיד כיף, תענוג גדול.
תודה רבה לכם שהזנתם, תתמכו בספר, קישור בפרטים של הפרק, או שתיגשו להדסטארט, תרשמו מנהיגות בדרך הכוכב, אילה מזור, תקנו את הספר, ונתראה ברמת מודעות הבאה, או בפרק הבא. להתראות.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il